זבחים דף למדי, מתחילים בעזרת השם, דף למדה לדמות ב', 5 שורות מלמטה. המבצע הלוגיסטי הגדול בא אל סיומו. ערב פסח בבית המקדש, כל עם ישראל שבאו להקריב את הקורבן, חוזרים הביתה בשמחה, לצלות את הקורבנות, בשביל לאכול אותם הלילה בליל הסדר. היחידים שעדיין שם זה הכהנים, הם עומדים בשלולית גדולה של דם של קורבנות, והדבר שנשאר להם לעשות עכשיו, זה לחשוב על הפרטים הקטנים האחרונים. תוך כדי שהוליכו את הדם, היו חלק מהמזריקים שנשפך הדם שלהם על הרצפה, ולא אספו אותם מתוך הלחץ, מתוך הזריזות. עכשיו מגיע הכהן, ממלא בתוך המזרק, בתוך הכלי שרת, דם, מתוך כל התערובת, מתוך כל אפשר לקרוא לזה בריכה, ממלא מזרק ועושה עכשיו הולכה כנגד כל אותם דמים שנשפכו כאן מהכלים, מהכלי שרת תוך כדי, והוא זורק אל היסוד המזבח כדי לחפר על אותם הקורבנות שהדם שלהם עד עכשיו לא נזרק על המזבח. אומרת הגמרא גופה, תניא רבי יהודה אומר, כוס אחד היה ממלא מדם התערובת, הוא היה ממלא כוס אחד מהדם של התערובת שעדיין היה על הרצפה של בית המקדש, של העזרה, שהיא משפך אחד מהם, נמצא שהוא מכשירו. אם נשפך אחד מהדמים שקיבלו אותם בכלי שרת, אז עכשיו אספו את כל הדם ביחד, והוא יצטרף אותו דם שנשפך, יצטרף לתוך כל התערובת, ויזרקו גם בשבילו את הדם. אמרו לו לרבי יהודה, והלא לא נתקבל בכלי. הרי אדם נשפך ישר מהבהמה על הרצפה. אז מה עוזר לך שאתה עכשיו עושה קבלת אדם? הרי ההלכה אומרת שאם שחטו קורבן והאדם נשפך ישר על הרצפה, הקורבן נפסל. אי אפשר עכשיו לאסוף את אדם מהרצפה ולזרוק על המזבח. אבל יש הבדל גדול אם אדם כבר התקבל לתוך כלי שרת, ואחר כך הוא נשפך מתוך הכלי, אז אפשר לאסוף אותו מתוך הרצפה, מעל גבי הרצפה ולזרוק על המזבח. כאן אמרו לו לרבי יהודה, מה יעזור לך? הרי אדם נשפך ישר מהבהמה לרצפה, אז מה יעזור שאתה תקבל בכלי שרת מהאדם שברצפה? אמרו לו לרבי יהודה, ולא נתקבל בכלי, הרי אדם נשפך ישר מהכבש. שואלת הגמרא, מה אתם שואלים את רבי יהודה? הרי אדם נשפך ישר מהבהמה, זה לא יתקבל בכלי שרת, מאיפה אתם יודעים? אתם נמצאים שם בבית המקדש באונליין באותו זמן, ואתם רואים שבאמת אדם נשפך על הרצפה ישר מהקורבן, שאתם ככה באים וצועקים על רבי יהודה, ואומרים לו, מה אתה אומר שאפשר לאסוף את אדם עם כלי שרת מתוך התערובת? מה זאת אומרת? מי אמר לכם שזה נשפך מהבהמה? אולי באמת זה נשפך מתוך הכלי שרת, מנה ידי. אומרת הגמרא, אלא שמה לא נתקבל בכלי. אל תגידו, אדם לא יתקבל בכלי, אז מה יעזור לך שאתה תיקח מדם התערובת? תדברו בצורה כזאת, שמה אולי ייתכן שאדם לא יתקבל בכלי, ואז לא יעזור שיאספו מהתערובת, כי מהתערובת אפשר לאסוף רק דם שכן יתקבל בכלי. אמר להן, אף אני לא אמרתי אלא כמי שנתקבל, כשנתקבל בכלי. אני באמת לא דיברתי על דם שנשפך ישר מהצוואר של הבהמה על הרצפה. אז באמת לא יועיל שהכהן יבוא ויאסוף את הדם. זה לא עוזר. ההלכה אומרת שברגע שהדם נשפך ישר ממקום השחיטה על הרצפה, לא יעזור שיאספו את זה והקורבן פסול. אני דיברתי בכזה מקרה, אני דיברתי ואמרתי שהכהן בסוף היום בא ומקבל את הדם, בגלל שנשפך גם דם מתוך הכלי על הרצפה. ואותו דם אני עכשיו רוצה שיתקנו אותו על ידי שהכהן יאסוף מהתערובת ויזרוק על היסוד של המזבח. אף אני לא אמרתי אלא כשנתקבל בכלי, שואלת הגמרא, רבי יהודה, מאיכן אתה יודע שהדם נשפך מהכלי? שאתה אומר לדורות עולם שצריך תמיד לעשות זריקת הדם בגלל שנשפך מהכלי על הרצפה דם ולא זרקו אותו כמו שצריך. שואלת הגמרא, והוא גופה מנה ידע? תרצת הגמרא, זה היה ברור לרבי יהודה שוודאי במשך כל הערב פסח, אחד מהקורבנות פסח, הדם שלהם ודאי נשפך על הרצפה. למה? כהנים זריזים הם, הכהנים הם מאוד מאוד מזדרזים במהירות, והבדין היה, הם עושים מהר, היה הכוונה מהר, ומשתפכים בגלל שהם עושים מהר תוך כדי הזריזות, אז אמנם הם זריזים מאוד לקבל את אדם לכלי ישרת, שאדם ישפך ישר לתוך הכלי, ושלא ישפך על הרצפה קודם. אבל אחר כך כשמזיזים את הכלים אחד לשני כדי להביא את זה למזבח, תוך כדי התזוזות המהירות יכול להישפך כל אדם על הרצפה, ואז בשביל זה עשה רבי יהודה את התקנה הגדולה, שבסוף היום כהן בא ומקבל מאדם ושופך אל יסוד המזבח. שואלת הגמרא, אבל אדם התמצית מעורב בו. מה זאת אומרת? מה נראה לך שבעזרה של בית המקדש יש רק דם הנפש שאותו אפשר לזרוק על המזבח? הרי יש פה גם דם התמצית. אתם יודעים, הרי יודעים שכששוחטים בהמה, יש שלוש סוגי דמים שיוצאים מהצוואר של הבהמה. הדם הראשון זה סתם בגלל החטח, יוצא קצת דם, זה לא נחשב דם שאפשר לקבל אותו, זה נקרא דם האור. אחר כך יש כזה כילוח, או-הו, נשפך דם חזק בתנופה, זה נקרא דם הנפש. זה דם שהנפש יוצאת בו, את הדם הזה צריך לקבל בתוך כלי שרת, ויש אחר כך דם התמצית. השאירו, נגמר הכילוח, זה נגמר כל הדם של הבהמה, יש עדיין דם. זה יוצא ככה לאט לאט, זה נקרא דם התמצית. עכשיו, בבית המקדש היה הרי כמויות אדירות של כבשים ששחטו קורבן פסח. מה, אתה רוצה להגיד לי שעל הרצפה של הזרה יש רק דם הנפש שקשר בשביל זריקת הדם? יש פה גם דם התמצית, מה שמתמצא ויוצא מהבהמה אחרי הכילוח של הדם הנפש. נו, אז אתה עכשיו עושה קבלה מהדם הזה של התערובת, הרי אתה מקבל גם את דם התמצית שהוא לא קשר, הרי זה בטל דם הנפש בדם התמצית. אומרת הגמרא, רבי יהודה לטעמי דאמר, דם התמצית קרי דם. רבי יהודה הולך לשיטתו שהוא סובר, שגם הדם שמתמצא מהבהמה אחרי הכילוח הרציני, אחרי הדם הנפש, גם הוא נקרא דם. גם זה נקרא דם. דתניה, דם התמצית בהזהרה, רבי יהודה אומר בקרת. הרי יש איסור קרת לאכול דם, לאכול. מי שאוכל דם ונחרטה, השאלה היא איזה דם? לפי דעת הנקמה, רק דם שהנפש יוצא בו. אם אדם בא ואוכל סתם דם, שאדם קנה עוף ולא מלך אותו כמו שצריך, והוא אוכל קצת דם, את הדם הזה, לפי דעת תנקמה, הוא לא יהיה חייב על זה קרת, הוא רק יהיה חייב על זה בהזהרה. מצוות לא תעשה, מלכות, אבל לא קרת. רבי יהודה, למה? בגלל שאיזה דם התורה אומרת שמי שאוכל אותו הוא חייב קרת? רק הדם שכששחטים את העוף או את הבהמה, אדם שמקלח חזק, זה אדם שהתורה אומרת שיהיה עליו חיוב קרת. אבל אדם שנשפך אחר כך לאט לאט, זה דם התמצית, אין על זה חיוב קרת, רק לאו יש על זה מלכות. הדעה של רבי יהודה, שגם אדם של תמצית יש עליו חיוב קרת, כי סבר של דם התמצית הוא כמו דם הנפש. לכן, מה אכפת לי שמעורב פה בתוך הדם, בתערובת גם דם התמצית? מבחינתי זה גם נקרא דם שהוא קשר. שואלת הגמרא, טוב, זה שמי שאוכל את הדם הזה יהיה חייב קרת, זה עדיין לא אומר שהדם הזה גם קשר לזריקת הדם, דם התמצית. ואמר רבי אלעזר, מודה רבי יהודה לעניין כפרה שאינו מכפר, הדם הזה לא יכפר. מה זאת אומרת? אם יקבלו דם כזה של דם התמצית ויעשו עם זה זריקת הדם, גם רבי יהודה שסובר שדם התמצית יש עליו אותו חיוב קרת אם אוכלים אותו כמו דם הנפש, אבל אם יקבלו את הדם בשביל לזרוק על המזבח, זה לא מכפר, שנאמר, כי הדם הוא בנפש יכפר. לומדים מזה, דם שהנפש יוצא בו, אותו דם שכששוחטים את הבהמה יוצא כאילו החזק של דם, כשהדם הזה יוצא לגמרי, כבר הבעל חיים מת. אז זה הדם שהנפש יוצא בו, אז זה דם שקשר לזריקת הדם. אבל דם שאין הנפש יוצא בו, דיינו דם התמצית, אין קרוי דם לגבי זה שיהיה אפשר לזרוק את הדם הזה על גבי המזבח. אלא, אומרת הגמרא, רבי יהודה, למה הוא סובר שאפשר עכשיו לקחת מדם התערובת לזרוק על הדם או לזרוק על המזבח? הרי אולי יש כאן גם דם התמצית. רבי יהודה לטעמי דאמר, אין דם מבטל דם. אתה יודע מה נכון? יש פה דם התמצית. אתה יודע מה נכון? דם התמצית אי אפשר לזרוק על המזבח. אבל מה? אני סובר שכשיש פה דם התמצית ודם הנפש ביחד, הם לא מתערבבים בחיים. דם הנפש שיש פה נשאר עם הסטיגמה שלו, הוא נשאר תמיד דם הנפש. ובחיים הוא לא יהפוך להיות תערובת של דם תמצית ודם הנפש, ותגיד לי, טוב, אתה יודע מה דם הנפש יתבטל בדם התמצית? תזרוק עכשיו את הדם, אתה זורק פה בכלל דם שהוא לא קשור לזריקת הדם. לא! דם הנפש נשאר דם הנפש לאורך כל הדרך. ברגע שיש לך פה בתוך התערובת גם דם הנפש, אתה מקבל את הדם, יש פה בפנים קצת דם הנפש, זרוק על המזבח, הכל בסדר. הקורבן ההוא שנשפך הדם מהכלי, עכשיו יתכפר. אמר להם רבי יהודה, רבי יהודה שבא עם ויכוח ככה סוער לדברי חכמים. אני שאני אומר, שעכשיו בסוף היום הכהן לוקח כוס, ממלא מדם התערובת שיש בזרה, הרי יש שם כמויות של דם מכל הכבשים. אני שאני סובר שצריך עכשיו לקחת כוס ולזרוק על המזבח, אני יכול להסביר לכם את התופעה המעניינת הזאת, למה באמת יש כל כך הרבה דם בעזרה. נכון שוחטים שם הרבה קורבנות, אבל גם במשחטה אין כזה כמות אדירה של דם בגובה כל כך גבוה. אתם יודעים מה היו עושים שם? זה היה יזום. היו לוקחים וסוגרים את הפוקקים, סותמים את הניקוז של העזרה, כדי שכל הדם שנשחט, שכל הדם שנשפך, כולו יישאר בעזרה לאורך כל היום. למה עשו את זה? לפי דעתי אני מבין מעולה. אתה יודע למה? מכיוון שצריך בסוף היום הרי לתקן את כל הדמים שנשפחו תוך כדי, ואם אתה תיתן להם להתנקז, אז בסוף לא ישאר לך הדם של אותו קורבן שנשפח הדם שלו מהכלי. אז לכן היו צריכים לפקוק את העזרה. בשלמה, לשיטתי מובן, למה באמת היו פוקקים את העזרה? אבל לדבריכם שאתם אומרים שלא היו מקבלים בכלי בסוף היום בשביל לתקן את אותם דמים שנשפחו במשך היום מהכלי. אז לדבריכם, למה פוקקים את העזרה? אמרו לו, אתה יודע למה פוקקים את העזרה? שבח הוא לבני אהרון. איזה כבוד לבורא עולם. כמה קורבנות הקריבו פה. אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תראה איך אנחנו שקועים בתוך דם. וכל הדם הזה הקרבנו לכבודך. זה שבח לבני אהרון שהלכו עד הרכובותיהם בדם. עד הרכובותיהם הם הולכים בדם. שככה הם הולכים ככה עד הגובה, ממש דם בגובה מאוד מאוד גבוה שמגיע לכהנים. אז זה באמת השבח הגדול של בני אהרון, שהם הולכים ככה בתוך הדם, ולכן היו פוקקים את העזרה, כדי שבאמת יהיה הרבה דם. כשהכהנים הולכים, הם פשוט הולכים בתוך בריכה של דם, שזה השבח הגדול להם, שהם הקריבו כל כך הרבה קורבנות. אומרת הגמרא, והדם מה וחציצה? הם דורכים על העזרה, הם דורכים על הדם. הרי הכהנים חייבים לדרוך על הקרקע של העזרה, הם עוד הלכו בלי גרביים, כדי שהרגל שלהם תיגע בקרקע של העזרה. נו, אם אתה אומר להם עכשיו שישימו דם על הרצפה, הם לא דורכים בכלל לעזרה, הם דורכים על הדם. אומרת הגמרא, טוב, זה לך, דבר לך, זה לא נקרא חציצה. לך הוא ולא אבי חציצה, מה הראיה? דתניה, הברייתא אומרת, הדם והדיו, והדבש והחלב, כל מיני משקים, אם הם יבשים, אם זה יבש, חוצצים, אז עכשיו חציצה. אבל לכין אין חוצצים. אם זה לך, זה לא נקרא חציצה. שואלת הגמרא, בסדר, יש לי בעיה אחרת. וכמתווסי מנאי הוא, הבגדים שלהם מתלכלכים מהדם, ותנן, היו בגדיו מטושטשים ועבד, עבודתו פסולה. שכשהבגדים של הכהן מלוכלכים בדם, הוא לא יכול לעבוד בצורה כזאת. כהן צריך לעבוד בצורה נקייה ומצוחצחת. הוא לא יכול ככה להגיע עם בגדים מלוכלכים בדם לעבוד. וכאן כשכל כך הרבה דם יש על הרצפה, הבגדים שלהם מתלכלכים בדם, אפשר לקרוא לזה מתלכלכים, אבל על כל פנים, הבגדים שלהם, נקרא לזה לשון של הגמרא, הם מטושטשים, הם מתווסי, הם כאילו נחתמים, נהיה להם כתמים של דם. אז זה למעשה פוסל את העבודה, הבגדים שלהם צריכים להיות לבנים בוהקים, לא עם כתמים אדומים של הדם. אומרת הגמרא, ותניה, היו בגדים מטושטשים ועבד עבודתו פסולה, אז אם כן, איך אפשר לעבוד בצורה כזאת? וכי תמא דמדלו לאומה בה, הוא ירים קצת את הבגד כדי שלא יתלכלך מהדם, אבל זה גם לא בסדר. והתניא מידו כמידתו, כתוב מידו בד, שהבגידי כהונה צריכים להיות בדיוק לפי המידה של הכהן, ככה מחויית בדיוק על כפות הרגליים, ולא יותר קצר ולא יותר ארוך. אם הוא ירים את זה, זה יהיה קצר מדי, והוא לא יכול לעבוד גם בצורה כזאת. שלא יחסר ושלא יותיר, אסור שזה יהיה קצר מדי, אסור שזה יהיה ארוך מדי. אומרת הרצת הגמרא, אתה יודע מתי הם היו הולכים? בתוך הדם, בעבודה של הולכת איברים לכבש, דלב עבודה היא. כשמוליכים את האיברים לכבש של המזבח, אז היה מותר להם שהבגדים שלהם יהיו אדומים מהדם. כיוון שזה לא נחשב עבודה בבית המקדש, אז בדרך הזאת הם באמת הלכו בתוך הדם, אבל כל שאר העבודות הם הלכו במקום מוגבה יותר, כדי שהם לא, הבגדים שלהם לא יוחתמו, לא יקבלו את הכתמים של הדם. אומרת הגמרא, מה, הולכת איברים לכבש זה לא עבודה? והתניא, והקריב הכהן את הכל, זו הולכת איברים לכבש. כתוב שהכהן צריך להקריב את הכל, זה, קוראים לזה הקרבה, זה כן עבודה. חייב שזה יעשה על ידי כהונה, בבגדי כהונה כשרים, שלא מלוכלכים. אומרת הגמרא, אלא בהולכת עצים למערכה דלאו עבודה היא. מתי היו הולכים בתוך הדם? כשהיו מוליכים עצים למערכה של המזבח, כדי לסדר עצים שעליהם ידליקו את האש של המזבח, זה לא נחשב עבודה, ואז הם היו הולכים דווקא בתוך הדם כדי לשבח את בני אהרון שהם הולכים בתוך כל כך הרבה דם. שואלת הגמרא, ולעבודה איך יעז לי? אם יש כל כך הרבה דם, אז מה תגיד? אני הולך בתוך הדם בזמן של סידור עצים, הולכת עצים למערכה, ואני לא הולך בתוך הדם בעבודות אחרות, מה פושטה? אתה הולך כל הזמן בתוך הדם, כי העזרה מלאה בדם. אומרת הגמרא, אז ליה הצטבי, מה פתאום? היה בבית המקדש, זה היה בנוי, זה לא שהם היו מייצרים את הבמות האלה, היה בנוי בצורה כזאת שהיו סוג של שבילים בתוך כל העזרה, שעל זה הכהנים היו הולכים, וזה היה קצת יותר מוגבה, וכל אדם היה בסוג של תעלות כאלה, בין השבילים האלה, והכהנים עצמם לא דרכו על אדם, הם פשוט הלכו על השבילים המוגבעות האלה, שהם היו בנויים בתוך בית המקדש, וככה הם היו הולכים, באמת היה כמות אדירה של דם, אבל הם לא היו דורכים על הדם הזה, הם היו דורכים על הבמה היותר מוגבעת מאבן, וכשהם היו צריכים ללכת לקחת את העצים, הולכת עצים למערכה, אז הם היו באמת, היה להם דרך מיוחדת שהם היו נכנסים בתוך הדם, בשביל לשבח את בני אהרון שהם הולכים עד הרכובותיהם בתוך הדם. אומרת המשנה, השוחט את הזבח והוא שוחט את הקורבן, הוא אומר, אני שוחט לשם שיוכלו את הקורבן, קורבן שלמים דוגמה, צריך לאכול אותו עד מחר, יאכלו אותו מחרתיים, חוץ לזמנו. צריך לאכול אותו בירושלים, הוא חושב שהוא שוחט את הקורבן לשם שיאכלו את הקורבן מחוץ לירושלים, חוץ לזמנו וחוץ למקומו. אבל מה? מה הולכים לאכול או מחרתיים ביום השלישי או מחוץ לירושלים? לאכול דבר שאין דרכו לאכול. מכוון שהולכים לאכול את האמורים למשל, את היותר את הכבד או את הכליות, את זה הולכים לאכול מחוץ לירושלים. אבל זה בכלל לא ראוי לאכילה, מקטירים את זה למזבח. או להקטיר דבר שאין דרכו להקטיר. הוא מחשב, אני הולך עכשיו להקטיר על המזבח את החלק של הקורבן, אני לא הולך להקטיר את היותר את הכבד, אני הולך להקטיר את הרגל, נאמר, של הבהמה. זה קורבן שלמים, לא מקטירים את הרגל, זה הולך לאכילה. אבל הוא חושב שהוא הולך להקטיר את הרגל, או, הרי ואתם מקטירים רק כל הלילה. הוא מחשב שהוא הולך להקטיר את זה מחר. מצד אחד הוא חשב פה מחשבה חוץ לזמנו, או שהוא אומר, אני הולך להקטיר את זה לא על המזבח. אז יש פה מחשבת חוץ למקומו, אבל הוא חישב את זה על דבר שבכלל לא ראוי להקטרה. אז על זה המשנה מדברת. כשר. לפי דעת הנקמה, הקורבן יהיה כשר, מכיוון שהמחשבה של חוץ למקומו וחוץ לזמנו לא תופסת פה, כי זה דבר שהוא חישב לאכול דבר שלא ראוי לאכילה, או להקטיר דבר שלא ראוי להקטרה, אז המחשבה של חוץ לזמנו וחוץ למקומו לא פוסלת. ורבי אליעזר פוסל. בסדר, זה מקרה אחד. אומרת המשנה מקרה שני. לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר. מה יכול להיות יותר טוב מזה? הכהן חושב, אני עכשיו שוחט את הקורבן, על מנת שהולכים לאכול את הקורבן חוץ לזמנו. אם זה הדוגמה שהבאנו מקודם, קורבן שלמים, שאוכלים אותו לשתי ימים ולילה אחד, הולכים לאכול את זה ביום השלישי. על דעת זה אני שוחט את הקורבן. זה מחשבת פיגול. או אני עכשיו שוחט את הקורבן על דעת זה שיקטירו את מה שצריך להקטיר, את היותר את הכבד, מה שזה נקרא, ואת הכליות, מה שמקטירים על המזבח, לא יקטירו את זה היום במשך הלילה, יקטירו את זה מחר. רק על דעת זה אני שוחט את הקורבן, זה נקרא חוץ למקומו, זה נקרא חוץ לזמנו. או שיקטירו את זה מחוץ לבית המקדש, או מחוץ לעזרה, שזה נקרא חוץ למקומו. אבל על כל פנים הוא חושב על דבר שראוי לאכילה, שהולכים לאכול את זה חוץ לזמנו וחוץ למקומו, ועל דבר שראוי להקטרה, שהוא הולך להקטיר את זה, או שהולכים להקטיר את זה חוץ לזמנו או חוץ למקומו. לא, זה בסדר, אבל מה העניין פה? שזה רק על חצי כזית. אבל מה? פחות מכזית, כשר. למה? כיוון שהתורה אומרת שהמחשבת פיגול או מחשבת חוץ למקומו, זה רק במקרה כזה שחושבים את זה על אכילה. אבל אין אכילה פחות מכזית. אם זה לא כזית שלם, זה לא נקרא אכילה. זה לא נחשב שהוא חישב לאכול את הקורבן חוץ לזמנו או חוץ למקומו, כי זה לא נקרא לאכול פחות מכזית. ממשיכה המשנה. לאכול עושה שילוב. כחצי זית, לאכול כחצי זית, הוא חושב חוץ לזמנו, ולהקטיר כחצי זית. גם פה זה קשר, כי אי אפשר לצרף אכילה והקטרה. פה למעשה הוא חישב על כזית שלם שהולכים לאכול את זה חוץ לזמנו. אבל הוא חישב על חצי אכילה חוץ לזמנו וחצי להקטיר על המזבח חוץ לזמנו. אכילת מזבח, זה לא מצטרף. רק אם שתיהם זה או אכילה או הקטרה, אז מצטרף לכזית. שאין אכילה והכתרה מצטרפים, כמו שהסברנו. עכשיו, מדברת המשנה על מקרים כאלה, שהוא שוחט את הקורבן על דעת לאכול כזית מדברים שלא ראויים לאכילה. האם הכהן בא ועושה עבודה של הקורבן, והוא חושב, אני עכשיו שוחט נאמר, על דעת זה שהולכים לאכול כזית, אבל מדבר שלא ראוי לאכילה, מהעצם. הולכים לאכול כזית מעצם, חוץ לזמנו, חוץ למקומו, אבל זה בכלל לא דבר ראוי לאכילה. זאת שני, אין אף אחד שאוסר עליך לאכול את זה, אבל זה לא הדבר שאוכלים אותו. שאלה אם מקרה כזה זה נקרא דבר שאינו ראוי לאכילה, ואז לא יתפוס כאן מחשבת פיגול או מחשבת פסול, או שזה נקרא דבר ראוי לאכילה, כי מותר לאכול את זה, רק פשוט אנשים לא אוכלים. אז זה המשנה מדברת במקרים הבאים. השוחט את הזבח לאכול כזית מן האור. כולם מכירים מה זה אור, אור שלא ראוי לאכילה. ומן הרוטב, הכוונה רוטב שמבשלים עם זה את הבשר, או יש כאלה שרוצים להסביר לאיכה קרושה של הבהמה. מן הכיפה, זה הכוונה כשמבשלים, אז בסוף כשמוצאים את כל הבשר, נשאר למטה קצת חתיכות קטנות של בשר ביחד עם עם השאריות של התבשיל, זה נקרא כיפה. זה לא דבר שהוא ממש אכילה, זה לא כזית של בשר, זה חתיכות קטנות. או מן האלל. מה זה אלל? אלל זה גיד שיש בצוואר של הבהמה, שהוא מאוד קשה, שהוא לא ראוי לאכילה. או שהוא חושב שהולכים לאכול מן העצמות, גם זה ודאי לא ראוי לאכילה. ומן הגידין, הגידים היותר רכים, אבל גם הם לא ראויים לאכילה. ומן הקרניים, הקרן של הבהמה, שלו על הראש. ומן הטלפיים, דיינו הציפורניים שיש בפרסאות של הבהמות. אם הוא חישב עליהם חוץ לזמנו וחוץ למקומו, כשר, ואין חייבים עליהם משום פיגול, או זהו, זה כבר משהו אחר, אבל על כל פנים, כשהכהן עושה עבודה של הקורבן על דעת שהולכים לאכול, כאלה דברים שהם לא רואים לאכילה, זה לא פוסל את הקורבן. עכשיו עוברת המשנה לנושא דומה אבל שונה. מה קורה אם שחטו קורבן ופיגלו אותו, פסלו אותו? עכשיו בן אדם בא ואכל מהקורבן, אבל הוא אכל את הדברים האלה. אכל את הדברים שהם לא ראויים לאכילה. אז אומרת על זה המשנה, ואין חייבים עליהם משום פיגול. אם אכלת מזה אחרי שזה התפגל, אתה לא חייב קראת על זה שאכלת בשר של פיגול, כי זה לא דבר הראוי לאכילה. מה עוד אתה לא חייב? ונותר, אם אכלת מהקורבן ביום השלישי אחרי שהוא נשאר, אז ככה יש קראת, אבל אם אכלת, אם בן אדם אוכל מהעצמות או מהדברים שהזכרנו, אז הוא לא חייב קראת. וגם תמה, אחד שהוא תמה שאכל בשר של קורבן, אז הוא הרי חייב. אבל פה כשהוא אכל כזה חלק שהוא לא ראוי לאכילה, הוא לא יהיה חייב. אומרת המשנה הלאה, השוחטת המוקדשין, סתם רש"י נותן פה מושגים ביהדות, תמיד שכתוב לשון מוקדשין במשנה, זה הכוונה נקבה, בהמה שהיא נקבה. השוחטת המוקדשין לאכול שליל, הכוונה את העובר. הוא שוחט את הבהמה על דעת לאכול את העובר, הוא או שיליה או לאכול את איך זה נקרא, התיק, הנרתיק, ששם נמצא העובר. אם הוא התכוון לאכול בחוץ, או חוץ למקומו או חוץ לזמנו, לא פיגל, גם אם זה חוץ לזמנו, זה לא נחשב פיגול. למה? מכיוון שהוא חישב על דבר שהוא לא חלק מהבהמה. עם כל הכבוד, העובר הוא לא חלק מהאימא, מהבהמה. לכן, גם כשחישבו, הוא שוחט את הקורבן נקבה, על דעת זה שהולכים לאכול את העובר שבמאיה, או את השליה, הולכים לאכול את זה חוץ לזמנו. אומרת המשנה, מה? אתה חושב שאתה חשבת משהו על הקורבן, זה לא חלק מהקורבן, אלא זה משהו נפרד ממנה, לכן לא נתפס על זה, על הבהמה הזאת דין פיגול. המולק את התורין. אחד עושה מליקה, דהיינו, הכהנים, היו כהנים מיוחדים שהיו מגדלים את הציפורן של האגודל, כדי שיוכלו לשחוט את העופות עם הציפורן של האגודל, הם היו פשוט, במקום סכין, הם היו תוחבים את זה בתוך הצוואר של העוף, וככה היו שוחטים אותו, זה נקרא מליקה. אז המולק את התורין, הכוונה הזכרים של היונה, היון קוראים לזה היום, הוא מולק את התורין, על מנת לאכול ביציהן, לאכול את הביצים, חוץ בחוץ, דיינו חוץ לזמנו או חוץ למקומו, אז אפילו אם זה חוץ לזמנו, לא פיגל, זה לא נחשב פיגול באותו רעיון. כי מה חשבת על הביצים? הביצים של התור לא נחשבים בכלל חלק מהתור, אז זה לא מפגל את הקורבן. חלב המוקדשין וביצי תורין, אין חייבים עליהם משום פיגול. כאן המשנה הולכת למקרה השונה, דומה אבל שונה. בהמה או עוף שהם כבר פיגול, ובן אדם הלך ואכל מהביצים של היונה, או שהוא אכל מהחלב של הבהמה, אז על זה אומרת המשנה, אין חייבים עליהם משום פיגול, הוא לא חייב כרת, כי הוא לא אכל מהבשר של העוף או מהבשר של הבהמה, הוא לא אכל מהביצה או שתה מהחלב, הוא לא יהיה חייב מפיגול, אם זה היה קורבן של פיגול. וגם לא משום נותר, אם הבהמה או העוף נשארו עד היום השלישי, אם זה קורבן שלמים, או על כל פנים אם זה קורבן אחר, אם זה נשאר ליום השני, והוא אכל מהקורבן, הרי הוא חייב משום נותר קראת, אבל כאן, מכיוון שהוא לא אכל מהבשר של הבהמה, אלא אכל חלב, הוא אכל ביצים, זה משהו נפרד מהבהמה, אז על זה אין דין פיגול, הוא לא יהיה חייב קראת, וגם משום תמה, אם הבן אדם תמה, והוא אכל את הקורבן, הוא לא יהיה, אם הוא אכל מהחלב או מהביצים, על זה הוא לא יהיה חייב, כמו שהוא חייב אם הוא אוכל מהבשר ממש, של של הבהמה או של העוף. אם הוא אוכל משום, אם הוא אוכל פיגול, אם אדם תמה, לא פיגול, אם אדם תמה שהוא אוכל מהבהמה או מהעוף, הרי בדרך כלל הוא חייב על זה שהוא אכל בתור אדם תמה, אבל כאן מכיוון שהדבר שהוא אכל זה היה דבר נפרד מהבהמה או מהעוף, זה חלב, זה ביצים, אז על זה הוא לא יהיה חייב משום אדם תמה שאוכל קורבנות. יש בקורבן שתי דברים, יש מפגל ומתפגל. מה זה מפגל? החלק שמפגל את הקורבן, שהופך שהקורבן יהיה פיגול. מתפגל זה החלק בקורבן שנהיה פיגול. לדוגמה, הרגל של הבהמה. הרגל של הבהמה זה איבר שאם הכהן חושב שהולכים לאכול את הרגל הזאת חוץ לזמנו, יותר מאוחר מהזמן שמותר לאכול את הקורבן הזה, אז הרגל הזאת מפגלת את כל הקורבן. כל הבהמה הופכת להיות עכשיו פיגול. מי פיגל את הבהמה? הרגל של הבהמה, מכיוון שמי שעשה את העבודה באותו קורבן חישב שהולכים לאכול את הרגל חוץ לזמנו. מה זה מתפגל? דיינו, אם חשבו נאמר על היד, בוא נגיד על הרגל הקדמית, שאוכלו אותה חוץ לזמנו, אז היד מפגלת את כל הגוף, והרגל מתפגלת, הרגל גם הופכת להיות פיגול. עכשיו, רוב הבהמה גם מפגלת וגם מתפגלת. גם אם חישבו על האיבר הזה שיוכלו אותו חוץ לזמנו, הוא הופך את כל הקורבן להיות פיגול, וגם אם חשבו על חלק אחר בבהמה שיוכלים לאכול אותו חוץ לזמנו, הוא מפגל את אותו איבר גם. אבל יש מקרים מסוימים שהקורבן שרבי אליעזר מחדש, רבי אליעזר מחדש, שיש מקרים מסוימים, חלקים מסוימים בבהמה, שמתפגלים, דיינו, הם הופכים להיות פיגול, אבל הם לא מפגלים, הם לא, גם אם חישבו עליהם שיכולים לאכול אותם חוץ לזמנו, זה לא הופך את הקורבן להיות פיגול. זאת אומרת, למרות שכשיחשבו בהם מחשבת חוץ לזמנו, הקורבן לא יהיה פיגול, אבל כשמחשבים במקום על חלק אחר בבהמה שיכלו אותו חוץ לזמנו, גם הם הופכים להיות פיגול. אם מישהו יאכל את החלק הזה, הוא יהיה חייב כרת כמו שהוא אכל פיגול. עכשיו רבי אלעזר מביא לזה כמה דוגמאות. אמר רבי אלעזר, פיגל בזבח, מה קורה אם הכהן חישב מחשבת פיגול על אחד מהאיברים החשובים שבקורבן? פיגל, נתפגל השליל. אז גם העובר שבמאי הבהמה, גם הוא הופך להיות אסור באיסור פיגול, ומי שיוכל את הוולד של הבהמה, יחייב קראת. למרות שרוב האנשים לא אוכלים את הוולד, אבל מכיוון שיש חלק שאוכלים אותו, אז לכן מצד אחד אין לו את החשיבות שבגללו כל הקורבן יהיה פיגול, וזה מה שהמשך. בשליל לא נתפגל הזבח, אבל אם הכהן שעשה את העבודה חשב על השליל, על הוולד, על העובר, שאוכלו אותו חוץ לזמנו, לא הופך כל הקורבן להיות פיגול. למה? מצד אחד, העובר אוכלים אותו קצת אנשים, רוב האנשים לא אוכלים אותו. אז לכן, כשמפגלים את כל הקורבן, גם הוא מתפגל דרך אגב, אבל כשמפגלים רק אותו, הקורבן לא מתפגל. כשחושבים מחשבת פיגול שאת העובר הזה רק אותו הולכים לאכול חוץ לזמנו, הבהמה לא הופכת להיות פיגול. זאת אומרת, יכול להיות מקרה שדבר מתפגל ולא מפגל. הוא עצמו נאסר משום פיגול כי חשבו על הבהמה מחשבת פיגול, אבל כשיחשבו עליו מחשבת פיגול, כשיחשבו שאותו הולכים לאכול חוץ לזמנו, הקורבן לא יהפוך להיות פיגול. הוא מתפגל ולא מפגל. מקרה נוסף, פיגל בה אלל. מה זה אלל? במקרה שלנו זה גיד שבצוואר, אבל לא של בהמה כמו שהיה במשנה, אלא של עוף שיותר רך, ויש אנשים שאוכלים את הגיד הזה, אז מצד אחד הוא ראוי לאכילה בדוחק, אבל רוב האנשים לא אוכלים אותו. אז אם פיגל בה אלל, נתפגל מוראה. מוראה זה הזפק, זה סוג של סק שיש מתחת לצוואר של הבהמה, של העוף, ושם האוכל מתקבל שם בתוך הזפק הזה. אז אם את זה רוב האנשים לא אוכלים. את הגיד של העוף, יש אנשים, יותר אנשים אוכלים. אז אם הוא חישב עכשיו את פיגול על הגיד הזה, על האלל, הוא פיגל את הזפק. אבל אם הוא חישב על הזפק, הוא לא פוגל את האלל. חישב באלל, פיגל באלל, נתפגלה מוראה, הכוונה מה שהסברנו, הזפק שיש בצוואר הבהמה. פיגל במוראה, לא נתפגל אלל, הגיד של העוף, הגיד של הצוואר של העוף, לא נהיה פיגול, אם חישבו מחשבת פיגול על הזפק. מקרה שלישי, יש פרים הנשרפים. מה זה פרים הנשרפים? יש סוגי קורבנות חטאת שלא אוכלים חלק מהקורבן על ידי הכהנים בעזרה, אלא שורפים את כל הבהמה אחרי השחיטה כמובן, אחרי שמקטירים את האימורים וזורקים את הדם, את מה שנשאר מהבהמה שורפים. זה נקרא פרים הנשרפים. החלק ששורפים, הבשר שבמקום לאכול שורפים, הוא לא ראוי לאכילה בכלל. מצד שני האימורים ראויים לאכילת מזבח. אז כאן, אם הוא חישב בפרים, על החלק של האימורים שראויים לאכילת מזבח, פיגל באימורים, נתפגלו פרים. כשהוא חשב מחשבת פיגול על האימורים של פרים הנשרפים, אז הבשר שעומד לשריפה, שהוא לא ראוי לאכילה, דרך אגב, גם כן מתפגל. אבל אם הוא פיגל בפרים, הוא חשב מחשבת פיגול על הבשר של הפרים שהוא עתיד להישרף, לא נתפגלו אימורים. אז האימורים לא הופכים להיות פיגול, מכיוון שהפרים הם לא ראויים לאכילה אלא הם מיועדים לשריפה. אז מכיוון שהוא חישב על הבשר שלא מיועד לאכילה מחשבת פיגול, מה הוא חישב? שהוא אוכל אותו חוץ לזמנו, שהוא אוכל אותו חוץ למקומו? זה לא נחשב מחשבת פיגול, כי זה לא דבר הראוי לאכילה, אז גם האימורים לא מתפגלים. טוב, אז אם כן יש לנו פה את היסוד שרבי אלעזר מניח על השולחן, והוא אומר שיש כאלה איברים בבהמה, מקרים מסוימים של קורבנות, של חלקים בקורבן, ש... כשחושבים עליהם מחשבת פיגול, הם לא פוסלים את הקורבן, אבל כשכל הקורבן נפסל, הם גם כן נפסלים בדרך אגב. אומרת הגמרא, למה מסייע לי? בוא נביא ברייתא שתסייע לדברי רבי אלעזר. למעשה, יש הלכה לגבי פרים הנשרפים שהזכרנו. השאלה היא, תראה, הרי הבשר לא ראוי לאכילה. השאלה היא, אם אפשר בכלל לחשוב מחשבת פיגול על הבשר של הפרים, כי זה הרי מה שעכשיו הזכרנו, שמכיוון שהבשר של הפרים מיועד לשריפה והוא לא מיועד לאכילה, אז מה קורה אם הכהן מחשב בשעת אחת מארבע עבודות שהולך לאכול את הבשר של הפרים הנשרפים שלא מיועד לאכילה, או שמישהו אחר יאכל את הבשר הזה שהוא לא מיועד לאכילה, חוץ לזמנו? האם זה יהיה פיגול או לא, או שזה לא יהיה פיגול? יש מחלוקת רבי שמעון ורבנן, האם אפשר לעשות, האם מועיל מחשבת פיגול בפרים הנשרפים או לא? לפי דעת רבנן, לפי דעת רבנן, נוהג פיגול גם בפרים הנשרפים. לפי דעת רבי שמעון, לא נוהג פיגול בפרים הנשרפים, אלא רק בפרים של קורבן חטאת חיצונה, קורבן חטאת רגילה, אבל לא בפרים הנשרפים. למה? כי בחטאת רגילה הבשר מיועד לאכילה. אחרי האימורים שמקטירים על המזבח, הבשר מיועד לאכילה לכהנים. אז אפשר לחשב מחשבת אכילה חוץ לזמנו ולפגל את הקורבן. אבל בפרים הנשרפים שהבשר לא מיועד לאכילה, אי אפשר לחשוב מחשבת פיגול על הבשר, מכיוון שהוא לא מיועד לאכילה, אתה לא יכול לחשוב שאתה הולך לאכול אותו חוץ לזמנו, כי הוא בכלל לא מיועד לאכילה. אומרת על זה הברייתא, ושווים גם רבי שמעון וגם רבנן שנחלקו לגבי אם אפשר לעשות פיגול בפרים הנשרפים, וזה הם מסכימים שתיהם, שמה? שאם חישב באכילת פרים ובשרפתן לא עשה ולא כלום. הוויכוח היחיד בין רבי שמעון לבין רבנן זה לא על הבשר של הפרים הנשרפים. בזה כולם מודים שאם חישב הכהן שעבד את העבודה בפרים הנשרפים, שהולכים לאכול את הבשר או שהולכים לשרוף את הבשר, לא להקטיר, הוא אמר לשרוף את הבשר, לא על החלק של האימורים, אלא על החלק של הבשר הנשרף, אם הוא חישב על זה מחשבת חוץ לזמנו, זה ודאי לא יהיה פיגול. כל המחלוקת שלהם זה כשהוא מחשב על האימורים מחשבת פיגול, שהולכים להקטיר אותו חוץ לזמנו. אבל אם הוא חישב באכילת פרים ובשרפתם, לא עשה ולא כלום. אומרת הגמרא, אז אם כאן יש לנו פה ראיה לדעת רבי אלעזר, שיכול להיות דבר שמתפגל, שהוא הופך להיות פיגול ממשהו אחר, אבל הוא עצמו לא מפגל, הוא לא הופך את הקורבן להיות פיגול. מה הראיה? אומר, מה אליו החישב באמורים מתפגלו פרים? וחילון מלמד מכאן שדווקא אם הכהן, כשהוא שחט את הקורבן, או עשה את אחת מארבע עבודות, הוא חישב את הבשר של הפרים הנשרפים שמיועד לשרפה, לא, אני רוצה לאכול את זה חוץ לזמנו. אז באמת כולם יודעים שהוא לא עושה פיגולת אפילו לא את האמורים, שמקטירים אותם על המזבח. אבל מה קורה עם הכהן חישב בשעת שחיטת הקורבן של פרים הנשרפים, שאת האמורים שאמורים להקטיר על המזבח, שבהם כן אפשר לחשוב מחשבת פיגול לכאורה, כן? כי הרי זה, את האמורים מקטירים על המזבח בחטאות הפנימיות שהם פרים הנשרפים, מקטירים אותם על המזבח כמו שמקטירים קורבנות אחרים. אז מה שונה הכתרה של פרים הנשרפים מהכתרה של קורבנות אחרים? אז כשמחשבים על ההכתרה של אותם חלקים שמיועדים להכתרה, מחשבת פיגול, לכאורה, כן יהיה פיגול גם על הבשר שמיועד לשריפה. כי דווקא כשהוא חישב על הבשר מחשבת פיגול, אז האימורים לא נפסלים, לא נהיים פיגול. אבל אם הוא חישב על האימורים והוא הפך אותם לפיגול, אז לכאורה גם הבשר יהיה פיגול, לא? אומרת הגמרא, לא. דווקא אם הוא חישב בבשר, האימורים לא נהיו פיגול. אבל אם הוא חישב באימורים, הבשר לא, גם כן לא יהיה פיגול. זאת אומרת, אם אנחנו רואים כן, שכשהוא חישב באימורים, הבשר הופך להיות פיגול, וכשהוא מחשב על הבשר, אז האימורים לא הופכים להיות פיגול, אז רואים שיש מציאות, כמו שאמר רבי אלעזר, שהבשר של פרים הנשרפים הוא מצד אחד לא מפגל, הוא לא הופך את האימורים להיות פיגול, אבל הוא מתפגל. אם האימורים נהיים פיגול, אז גם הוא נהיה פיגול. אומרת הגמרא, לא. החישב באימורים נתפגלו האימורים עצמם. אם הוא חישב על האימורים שהולך להקטיר אותם חוץ לזמנם, אז רק הם נהיו פיגול. אבל הבשר לא יהיה פיגול. אז אין פה ראיה לדעת רבי אלעזר, כי יכול להיות שבאמת האימורים גם מפגלים וגם מתפגלים, הבשר לא מפגל ולא מתפגל. יכול להיות שאין כזה מציאות, כמו שרבי אלעזר רצה להגיד, שיכול להיות דבר שמצד אחד הוא מפגל, אבל הוא עצמו לא מתפגל. אומרת הגמרא, יש לי ראיה אחרת. תשמע, יש לי ראיה ממשנה. פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים. אז על פרים הנשרפים עיקר דיברנו, אבל יש גם סעירים נשרפים. יש סוגים מסוימים, אם זה נגיד אדם עובד עבודה זרה, ציבור שעובדים עבודה זרה, מביאים סעיר, יש סעירים הנשרפים, כמו גם סעיר של יום הכיפורים, שהם גם כן קורבן חטאת, שנשרף, כל הבשר נשרף ושום חלק ממנו לא נאכל. אז זה נשרף מחוץ, לא נשרף על המזבח, אלא זה נשרף מחוץ למזבח. רק האימורים מקטירים על המזבח. אז המשנה אומרת, פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, מועלים בהם מי שהוקדשו. זאת אומרת, מהרגע שהקדישו פר, שהוא יהיה פר אחד מהפרים הנשרפים, או סעיר, שהוא יהיה סעיר אחד מסעירים הנשרפים, מהרגע שהקדישו אותו לאותו קורבן, כבר מועלים בו. מה זאת אומרת, אם אדם נהנה בשוגג מאותו פר או מאותו סעיר, הוא יהיה חייב לשלם להקדש כמה ששווה הפר או הסעיר, ותוספת של חומש, עוד חמישית זה עוד 20%, פלוס קורבן אשם, מעילות, הוא יצטרך להביא לבית המקדש. חייבים עליהם משום מעילה מהרגע שהקדישו אותם. זה דווקא בקודשי קודשים, כי קודשים קלים מועלים בהם רק מזריקת אדם והלאה. אז פרים הנשרפים, סעירים הנשרפים, מכיוון שהם קודשי קודשים, מועלים בהם מהרגע שהקדישו אותם. נשחטו, מה קורה כששוחטים את הפרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, איזה חומרה מתווספת עליהם, הוכשרו להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים. זאת אומרת, מעכשיו, מכיוון שזה הפך להיות בשר, אז אם תמה, שהוא בדרגת טבול יום או מחוסר כיפורים, שתי דרגות טומאה, נוגעים באותו בשר, בשר של קורבן, הם פוסלים את הבשר הזה כמו טומאה, מתמים אותו. כמו כל קודשים שנפסלים על ידי תמה, תמה שנוגע בהם, פוסל את הקורבן. מה עוד? הוא בלינה. מה קורה אם השאירו את הפרים הנשרפים או את הסעירים הנשרפים למחר? הקורבן נפסל. נפסלים בלינה. מה אליו? לינת בשר? אך לא מדובר פה שהבשר נשאר למחר והוא נהיה פסול. ושמה מינה? מגוד פסלה בלינה, פסלה במחשבה. אז לכאורה, כמו שזה נפסל, אם השאירו את הבשר למחר, ככה גם אם לא השאירו את הבשר למחר, רק הכהן כשהוא שחט או שהוא עשה אחת מהעבודות של פרים הנשרפים, הוא חשב, אני שוחט את זה על מנת שישאירו את זה למחר, וכי לא נגיד אז שזה גם יהיה פסול, ושמע מן המיגו דה פסלה בלינה, פסלה במחשבה. מתוך שפוסל, הקורבן נפסל בלינה, מתוך שהוא נפסל במציאות שהשאירו את זה למחר, הוא גם נפסל אם חישבו בשעת השחיטה שהולכים להקטיר את הבשר למחר. אומרת הגמרא, נו, אז אם ככה, אם ככה, יש מפה ראיה לדעת רבי אלעזר. אנחנו רואים מכאן שאפילו שאת הבשר של הפרים והסירים הנשרפים, אם חישבו בהם מחשבת חוץ לזמנו, זה לא יחשב פיגול. אבל אם חישבו על החלק שמקטירים על המזבח מחשבת חוץ לזמנו, הוא מפגל גם את הבשר. אז אם כן, רואים מכאן שאותו בשר של פרים הנשרפים או שעירים הנשרפים, על אף שהוא לא מפגל את הקורבן, זאת אומרת, אם חשבו בו מחשבת פיגול של חוץ לזמנו, אז החלק של האימורים שמקטירים על המזבח לא נהיה פיגול, אבל כשחושבים על האימורים מחשבת פיגול, אז הבשר כן מתפגל. אומרת הגמרא, לא, לינת אימורים. דווקא כשהאימורים השאירו אותם למחר, רק הם נפסלים. אבל הבשר אף פעם לא נפסל. באמת על האימורים, אם חושבים מחשבת פיגול, אז באמת האימורים מתפגלים. אבל לא יתפגל גם הבשר של הקורבן, אלא רק האימורים יתפגלו. אז אם כן, אין פה שום ראי לרב אליעזר, כי זה דבר מוסכם לכולם, שהאימורים של פרים וסירים הנשרפים, מועיל בהם מחשבת פיגול זה ודאי. אבל מה אתה רוצה להגיד שמועיל למחשבת פיגול באימורים גם על הבשר? זה אנחנו לא יכולים להוכיח מהמשנה הזאת. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה להגיד שמדובר פה על האימורים של הקורבן רק? ורק הם נהיים פיגול? שואלת הגמרא, עמידקתני סייפה, כולן מועלים בהן על בית הדשן עד שיותח הבשר. כתוב, עד מתי אפשר למעול באותם פרים וסירים הנשרפים? עד שהם עולים על המזבח ו... הם נשרפים לגמרי עד שהם נהיים אפר, עד שהם נהיים פחם. אז מה תדבר על האימורים? האימורים הרי לא שייך בהם את העניין הזה, זה שייך על כל הבשר. וכולנו מועלים בהם, כי הרי כתוב פה בשר, עד שיותח הבשר, לא כתוב על האימורים. אז אם כן, מכלל דרישה, גם לינת בשר, מזה שבסיפה מדובר על הבשר, שמועלים בהם עד שהבשר הופך להיות פחם, עדיין מי שיהנה מהפרים וסירים הנשרפים, הוא יהיה חייב משום מעילה, כמו שאמרנו, קרן, חומש וקורבן אשם מעילות, עד שהבשר הופך להיות פחם, אם אדם נהנה, הוא יהיה חייב. אז אם כן, מה רואים? וכאן הרי מדברים על הבשר. אז אם בסיפה מדברים על בשר, אז כנראה גם במקרה הקודם מדברים על בשר. מכלל דרישא לינת בשר. אומרת הגמרא, לא. מי דיריה וחפצך לדמות אחד לשני? כדאיתא כדאיתא. מה שכתוב ברישא זה כמו שמדובר ברישא, ומה שכתוב בסיפא זה כמו שמדובר בסיפא. רישא האימורים, תחילת המשנה מדובר על האימורים של הפרים וסעירים הנשרפים, וסיפא מדובר בבשר, החלק השני של המשנה מדובר על בשר באמת, ששם דיברנו על הלכות של בשר לגבי עד שזה נשרף לגמרי וזה נהיה פחם, רק אז זה הופך להיות שכבר אין יותר חיוב של מעילה, כי זה כבר, גם אם מישהו נהנה מהפחם הזה, הוא לא חייב משום מעילה, אבל על כל פנים, תחילת המשנה מדובר באימורים, וסוף המשנה מדובר על בשר. ולא חייב לומר שגם הרי שם מדובר על הבשר. אז אם כן, אין פה ראיה לרבי אלעזר. עכשיו הגמרא מביאה קושייה על רבי אלעזר. מיטיב רבא. רבא מגיע עם קושייה על דעתו של רבי אלעזר. כתוב בברייתא, ואלו שאין מפגלים ואין מתפגלים. אלה החלקים בבהמה, שאם חושבים עליהם מחשבת חוץ לזמנו, הם לא מפגלים את הקורבן, ואם חשבו על הקורבן מחשבת חוץ לזמנו, הם לא מפגלים את הקורבן, ואם חשבו על הקורבן מחשבת חוץ לזמנו, אז הם לא, אין עליהם את החיוב של פיגול. אם מישהו אכל מהם, מהבשר של, מהדברים האלה, הוא לא יהיה חייב קראת, כמו שאדם חייב על זה שהוא אכל מבשר של פיגול. איזה דברים? צמר שבראשי הכבשים, שיער שבזקן תיישים, והאור, זה האור של הבהמה שהוא לא ראוי לאכילה, והרוטב, זה הרוטב שמבשלים עם זה את הבשר, או לפי הפירוש השני, זה הרוטב שהגליד מהבשר, ליחה קרושה של הבשר, והכיפה, זה מה שמבשלים את הבשר, אז אחרי שמוצאים את כל הבשר, נשאר קצת חתיכות קטנות של בשר בשולי הקדרה עם פירורים, זה אין לזה דין, זה גם כן חלק מהרשימה של הדברים שלא מפגלים ולא מתפגלים. והאלל, הכוונה לגיד שבצוואר הבהמה, והמוראה, זה הזפק שיש השק שמתקבל בו האוכל בצוואר של העוף, והעצמות והגידין והקרניים והטלפיים, אמרנו לציפורניים של הפרסאות, והשליל, הכוונה לעובר שבמעי הבהמה, והשיליה, הכוונה לנרתיק שהעובר נמצא בתוכו, וחלב המוקדשין, החלב של הבהמות המוקדשות, וביצי תורין, הביצים של היונים, כולן לא מפגלים ולא מתפגלים. אם חשבו מחשבת פיגול על אחד מהדברים האלה שאוכלים לאכול את זה חוץ לזמנו, הקורבן לא יהיה פיגול, ואם חשבו על אחד מהאיברים של הקורבן, מחשבת פיגול, שכל הקורבן יהיה פיגול, החלקים האלה, אם אכלו אותם, לא חייבים עליהם משום פיגול. מה עוד לא חייבים עליהם? ואין חייבים עליהם משום פיגול, כמו שאמרנו, מכיוון שהם לא מתפגלים, אז לא חייבים עליהם משום פיגול. דיינו, אם אכלו את החלקים האלה בקורבן שהוא הפך להיות פיגול, אז לא יהיו חייבים קראת כמו שחייבים על חלק אחר שאוכלים מבשר של פיגול. וגם לא חייבים עליהם משום נותר. קורבן שנשאר ליום השלישי, ובאדם הלך ואכל ממה שנשאר ביום השלישי, הוא חייב קראת. אבל אם הוא אכל את הדברים האלה, את הדברים שברשימה, את העצמות וכולי, הוא לא יהיה חייב קראת משום נותר. ותמה, אדם תמה שאכל את החלקים האלה לא יהיה חייב משום תמה שאכל קודשים. והמעלה, הכוונה מקטיר, המעלה מהן בחוץ, אחד שמקטיר את החלקים האלה מחוץ לעזרה, פטור, הוא לא יהיה חייב קראת כמו שחייב מי שמקטיר את האמורים מחוץ למזבח, מחוץ לעזרה. מה אליו? מה הכוונה לא מפגלים ולא מתפגלים? וכי לא נגיד שהכוונה לא מפגלים הזבח ולא מתפגלים מחמת הזבח? זה לא מפגלים, הם לא מפגלים את הקורבן, ולא מתפגלים מחמת הקורבן. אז קשה על רבי אלעזר שאמר שיש מקרים שאפילו שהם לא מפגלים, אבל הם עצמם כן מתפגלים, כמו העצמות וכו', הדברים האלה. אז קשה על רבי אלעזר מהברייתא הזאת. אומרת הגמרא, לא, לא מפגלים, הכוונה לא מפגלים את הזבח, שבאמת החלקים האלה, אם חישבו, כשעשו אחד מהעבודות של הקורבן, שאת העצמות הולכים לאכול חוץ לזמנו, הקורבן לא יהיה פיגול. אבל מה שכתוב כאן, לא מתפגלין, הכוונה מחמת עצמן. הכוונה היא, אם באמת הקורבן כולו נהיה פיגול, הם גם חייבים עליהם משום פיגול. מה שכתוב שהם לא מתפגלים, הכוונה שלא חייבים עליהם משום פיגול, הכוונה שאם חישבו מחשבת פיגול על העצמות למשל, או על הקרניים, ואכלו את העצמות והקרניים, אז מחמת עצמם הם לא מתפגלים. כשחישבו עליהם עצמם מחשבת פיגול, הם עצמם לא הופכים להיות פיגול. לא רק זה שהם לא הופכים את כל הבהמה להיות פיגול, אלא אפילו את עצמם הם לא הופכים להיות פיגול, אותם חלקים שלא ראויים לאכילה. שואלת הגמרא, יחי, עד הקטני סייפה כולן לא מפגלים ולא מתפגלים, עד תו למה לי? למה כתוב פעמיים בברייתא לא, שהרשימה הזאת לא מפגלים ולא מתפגלים? הברייתא מתחילה, ואלו שאין מפגלים והם מתפגלים. בסוף כתוב, לא מפגלים ולא מתפגלים. לא מפגלים את הזבח ולא מתפגלים מחמת הזבח. למה צריך לדבר את זה פעם שנייה? וכי זה לא מוכיח לנו שזה לא מתפגל לגמרי, אפילו לא אם הקורבן עצמו כן פיגול, אז אותם חלקים, עצמות, קרניים וכל אלה שלא רואים לאכילה, לא הופכים להיות פיגול. אז קשה על רבי אלעזר שאמר שאפילו שהם לא מפגלים את הקורבן, אבל הם עצמם כן מתפגלים. אומרת הגמרא, ולתעמיך שאתה סובר, שזה שכתוב פעם נוספת, זה בא לרבות משהו, אני אשאל אותך שאלה. מה שכתוב, אין חייבים עליו משום פיגול. התו למה לי? כתוב פעם שלישית שלא חייבים עליהם משום פיגול. כתוב, אלה מפגלים ולא מתפגלים, הכוונה שלא חייבים עליהם משום פיגול. הרי אלו מפגלים ואין מתפגלים, עוד פעם הכוונה שלא חייבים עליהם משום פיגול. מה צריך לכתוב פעם שלישית ואין חייבים עליהם משום פיגול? פה ודאי שאין שום חידוש. אלא מה תגיד? התו למה לי? אלא, אין פה חידוש. איידי דתנה דבאי למתנה נותר ותמה, תנה פיגול. רצו לומר שלא חייבים עליהם משום נותר, לא חייבים עליהם משום תמה, לא חייבים עליהם משום פיגול. אין פה איזה חידוש מיוחד בזה שכתוב שאין חייבים עליהם משום פיגול. אז אותו דבר, אותו דבר גם פה, הכנה מיידי דבאי למתנאי. מכיוון, דרך אגב, שרצו לחדש חידוש אחר, שרצו לכתוב, המעלה מהן בחוץ, שמי שמעלה מהחלקים האלה מחוץ לעזרה או לא, יהיה חייב קראת, אז לכן כבר כתוב שהם לא מפגלים והם לא מתפגלים, אותם חלקים של קרניים וטלפיים וכו'. תנא נמי וכולם לא מפגלים ולא מתפגלים, אבל באמת אין פה חידוש מיוחד להגיד שבשום אופן הם לא מתפגלים. אולי באמת רבי אלעזר צודק, שבמקרה שהקורבן כולו פיגול, אז גם העצמות, הקרניים, הטלפיים, כל אלה, אולי גם עליהם יהיה חיוב פיגול, לא חייב להיות שלא. עכשיו הגמרא מביאה דווקא ראיה לרבי אלעזר. אמר רבא, אף ענן נמי תנינה. יש לנו ראיה באמת, יש לנו ראיה באמת מהמשנה שלנו. המשנה שלנו ראיה לרבי אלעזר. השוחט את המוקדשין לאכול שליל או שליה בחוץ. לא פיגל. אחד שחט קורבן, על דעת זה שאת העובר ואת הנרתיק של העובר, הוא הולך לאכול חוץ לזמנו, חוץ למקומו. אם זה חוץ לזמנו, הוא לא פיגל את הקורבן. זאת אומרת ששליה לא מפגלת את הקורבן. זאת אומרת, אם האדם שעשה את העבודה חישב את השליל ואת השליה, אני רוצה לאכול חוץ לזמנו, שאני רוצה שאני שוחט את זה על דעת שיאכלו את זה חוץ לזמנו, הקורבן לא יהיה פיגול. למה? כי זה לא חלק מהבהמה, זה ולד שבמאי הבהמה, וזה לא חלק מהבהמה עצמה. לכן לא מועיל מחשבת פיגול על העובר. כשחושבים על העובר, מחשבת פיגול, הבהמה לא הופכת להיות פיגול. זה ככה הנקודה, לא מפגלת. והמולק את התורים לאכול ביציהם בחוץ, גם כן לא פיגל. זה למעשה אותו פרינציפ, אותו רעיון. אם הוא שחט את היונה על דעת זה שאת הביצים יאכלו בחוץ, זה גם כן, יונה של קורבן, זה גם כן לא נחשב פיגול. למה? כי הביצים זה לא חלק מהיונה. אז לכן לא מועיל מחשבת פיגול כשהוא חושב על הביצים שאוכלו אותם מחוץ למקומם, או חוץ לזמנם, לא מועיל, אם זה חוץ לזמנם, שזה יהיה פיגול על כל הבשר, מכיוון שזה לא חלק מהבשר. אבל עד ארטני, בהמשך מה כתוב, חלב המוקדשין וביצי תורין, אין חייב עליהם משום פיגול נותר ותמה. אין חייב עליהם משום פיגול נותר ותמה. זאת אומרת, על הדברים האלה שהוא הזכיר פה, חלב מוקדשין, ביצי תורים, איפה השליל והשליה נעלמו? עליהם, הם גם כן הרי לא חלק מהבהמה. לא, הוא פתאום לא מזכיר אותם. מדבר רק על הביצים ועל החלב, הוא אומר שהם, אם אוכלים את הביצים או שותים את החלב של בהמה שהיא כולה פיגול, לא יהיו חייבים על זה משום פיגול על החלב ועל הביצים. ומה עם העובר? מה עם השליל והשליה? על זה כן יהיו חייבים. רגע, אבל הוא לא מפגל. אם אני חושב על השליל שאני הולך לאכול אותו חוץ לזמנו, אז הבהמה תהיה כולה פיגול? לא! אז למה כשהבהמה פיגול, אז אם אני אוכל את השליל אני חייב קראת משום פיגול? כי יש דברים שהם לא מפגלים, אבל הם עצמם כן מתפגלים. הם לא הופכים את הבהמה להיות פיגול, אבל כשהבהמה פיגול, הם אוכלים אותם, חייבים קראת משום פיגול. אלא לאו שמאמינא, כן, שליל ושליה חייבים, שליל ושליה הם אוכלים אותם, כן חייבים משום פיגול. למה חייבים משום פיגול על השליל והשליה? כי אמנם שהם לא מפגלים את כל הבהמה, אבל כשהבהמה כבר מפוגלת, כבר התפגלה, אז גם כשאוכלים את השליל או את השליה, יהיו חייבים משום פיגול. אומרת הגמרא, אז מה רואים מכאן? אלא לאו שמאמינא. כאן, מה שכתוב בסיפה, שזה נפסל, מדובר מחמת הזבח. מה זאת אומרת? מה שזה נפסל זה כשכל הקורבן פסול, כל הקורבן פיגול, אז גם הוא נהיה פיגול, השליל והשליה. וכאן, מה שכתוב ברישה, שהוא לא נפסל, מדובר מחמת עצמן. כשחשבו על השליל ועל השליה, מחשבת שהולכים לאכול את השליל ואת השליה חוץ לזמנו, באמת הוא לא מפגל את כל הקורבן, ועל זה כתוב שלא חייבים עליהם משום פיגול. שמע מן העזרים מכאן באמת ראיה מוחצת וברורה לדעת רבי אלעזר, שיש כאלה דברים, שמצד אחד כשהבהמה כולה פיגול, גם הם יש בהם דין פיגול, והם אוכלים מהם חייבים קראת, אבל הם עצמם, אם חושבים עליהם, שהולכים לאכול אותה, כשמכירים את הקורבן, חושבים, כל הקורבן אני הולך לאכול בזמנו, רק את השליל והשליה אני הולך לאכול חוץ לזמנו, אז זה לא יהיה פיגול כל הקורבן. תנן התם והגמרה משנה. תנן התם הגמרה והמשנה, הוא בעלי מומין. ועד כמה מדובר על כאלה קורבנות, בעיקרון יש קורבנות כאלה שלא מעלים אותם על המזבח, כי הם פסולים. בעלי מומים, יש להם מום, לא מעלים אותם על המזבח. אבל אם כבר העלו אותם על המזבח, המזבח קידש אותם ולא מורידים אותם עכשיו. משאירים אותם על המזבח. כתוב, אבל יש כאלה מומים שאם הם עלו, ירדו. כל כך זה פסול, שגם אם כבר עלה הקורבן על המזבח, צריך להוריד אותו מהמזבח. זה לא מתאים לשים כזה דבר על המזבח. אומרת על זה המשנה, הוא בעלי מומים. בעלי מומים, שהמשנה מדברת עליהם שם בהרחבה, הם, אם שמו אותם על המזבח, צריך להוריד אותם בחזרה. רבי עקיבא אומר, תלוי איזה מום. רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומים. איזה מום? איזה מום רבי עקיבא מכשיר? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא הכשיר רבי עקיבא את כל המומים, אלא בדוקין שבעין. כשיש כזה קרום שמכסה את העין, על המום הזה, בגלל שבעופות, המום הזה לא פוסל בכלל, אז בבהמות, אם עלו, לא ירדו, לא כל כך מחמירים עם זה, אם יש לך קרום בעין, לפי דעת רבי עקיבא. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא הכשיר רבי עקיבא אלו בדוקין שבעין, כמו שאמרנו. למה, מה באמת? הסיבה, כמו שהסברנו, הועיל וקשרים בעופות. אז אם כן יוצא, שלפי דעת רבי עקיבא, מומים של הבהמות, אם יש בהם את הקרום בעין, הם בהם, אם העלו אותם למזבח, לא מורידים אותם. אין בהם פסול כל כך חמור, שאם הם עלו, הם צריכים לרדת. לפי רבנן, הם כן צריכים לרדת, אפילו אם העלו אותם למזבח, מורידים אותם, לא מקטירים אותם על המזבח. עכשיו ממשיכה המשנה. והוא שקדם הקדשן את מומן. מתי אני אומר שיש קורבנות מסוימים שאם עלו על המזבח, אז תשאיר אותם? הכוונה היא שכשהקדישו את הקורבן לא היה בכלל מום. המום מגיע אחר כך. רק אז אני אומר שבאמת אם עלו לא ירדו לפי רבי עקיבא. אבל אם קודם כל היה המום, והקדישו אותם בעלי מומים, אז הם נשארים במומם, ואם עלו, ירדו אפילו בדוקין שבעין לפי דעת רבי עקיבא. הוא מודה רבי עקיבא בעולת נקבה, כי הרי עולה אי אפשר להקריב נקבה, רק זכר. אם הוא הפריש עולת נקבה, אז מכתחילה פסול. זה הקדשן, שקדם הקדשן את מומם, קודם כל היה, זה לא מום, אפשר לקרוא לנקבה מום, אבל על כל פנים זה לא היה ראוי לעולה. אז אם כן, זה שזה לא היה ראוי, זה קדם לזה שהקדישו את זה. אז, אם, אז באמת, במקרה הזה, אם העלו על המזבח עולת נקבה, אז צריך להוריד את זה בחזרה. כיוון שזה כבר המום היה קודם, לפני שהקדישו. אומרת הגמרא, זה דעת רבי עקיבא. בסדר, לא קשור לכאורה עד עכשיו, המשנה הזאת לכאורה לא קשורה למה שמענו עד עכשיו. עכשיו הגמרא מביאה את הקושיה האדירה. מוטיב רבי זרע, מהברייתא שהבאנו קודם. המעלה מהן, כוונה מהשליל או השליה, מהעובר של הבהמה, של הקורבן, אם הוא מעלה מהן בחוץ, פטור. אם הוא מקטיר את השליל או את השליה מחוץ לעזרה, הוא יהיה פטור מקרת. למה? מתי מחייבים קרת? אדם שמקטיר קורבן מחוץ לעזרה חייב קרת. אבל דווקא כזה דבר שמיועד להקטיר אותו על המזבח. דבר שלא מיועד להקטרה על המזבח, לא חייבים כרת מקטירים אותו בחוץ, מחוץ לעזרה. אז אומר, אם הוא מעלה מהן, מהשליל או השליה, הכוונה מהעובר או מהשליה, אם הוא מקטיר אותם מחוץ לעזרה, אז הוא יהיה פטור. משמע מזה, המאימן חייב. אבל אם הוא יקטיר מהבשר של הקורבן, הרי מדובר פה על קורבן שיש לו עובר בתוך שיש לו עובר במאה, שאם מקטירים את העובר או את השליה מחוץ לעזרה לא חייבים כרת, אבל אם מקטירים את הבהמה בעצמה, את הבשר של הבהמה בעצמה, יהיו חייבים כרת. רגע, אבל מתי מעלים את הבשר של הבהמה על המזבח? רק את האמורים מעלים, ודבר שלא מעלים על המזבח הרי לא חייבים עליו בחוץ. אם אחד לוקח סתם בשר של בהמה, שלא אמורים להקטיר את זה למזבח, ומקטיר את זה מחוץ לעזרה, הוא לא חייב קרת. על מה הוא חייב קרת? כשהוא מקטיר את האמורים שאמורים להיות על המזבח בחוץ. הרי בשר של בהמה, של קורבן, לא מקטירים על המזבח, רק את האמורים מקטירים על המזבח. איזה בהמה מקטירים גם, איזה קורבן מקטירים גם את הבשר על המזבח? רק קורבן עולה. אבל כאן הרי מדובר על בהמה, לא? בהמה של נקבה, כי הרי יש לה עובר, עובר רשק לנקבות. אז אם כן מדובר פה על נקבה, ומדובר פה חייב להיות על עולה, כי אחרת למה אתה מחייב מי שהקטיר בשר של הקורבן, לא אמורים, בשר של אמורים מחוץ לעזרה, אתה מחייב אותו כרת? למה? הרי בשר בדרך כלל בכלל לא מקטירים במזבח, בדרך כלל אוכלים את זה, אלא לא, מה, מדובר פה בכזה בשר שכן מקטירים? איזה בשר מקטירים? רק עולה. פה מדובר הרי על נקבה, כי יש פה הרי עובר. אז אתה רואה שיכול להיות מצב של עולת נקבה, שמלכתחילה אסור הרי להקדיש, אבל אם כבר הקדישו את העולת נקבה, משאירים את זה למזבח. זאת אומרת, אם לא היו מקטירים את זה, אם כשמעלים את העולה של נקבה למזבח, צריך להוריד את זה בחזרה, אז אם כן זה בכלל לא ראוי למזבח. הדרך היחידה שבכלל יש סיכוי שקורבן עולת נקבה יהיה לו איזשהו דבר שהוא ראוי למזבח, זה אם כבר העלו עולת נקבה למזבח, אתה אומר אל תוריד אותו עכשיו, אז זאת אומרת שיש לו איזשהו שייכות למזבח, עכשיו אפשר להבין למה אם מי שמקטיר את זה בחוץ הוא יהיה חייב קראת, כי הרי זה דבר שראוי להקטרה למזבח. אבל אם אפילו אם העלו את העולת נקבה למזבח תרד, אז אם כן למה כשמקטירים את הבשר בחוץ חייבים קראת? אז מפה ראיה שרבי עקיבא סובר שעולת נקבה זה לא נקרא שקדם מומם את הקדשם, שהיה לו קודם כל פסול ואחר כך הקדישו אותו, אלא עולת נקבה כן, אם עלה על המזבח לא ירד, הם משאירים אותו שם, ולכן אם הקטירו את הבשר בחוץ אז יהיה חיוב קראת. ואיך היא משכחת לה בעולת נקבה? הוא מסבירה הגמרא, איפה יכול להיות מצב כזה שבשר שמקטירים אותו בחוץ יהיו חייבים קראת, ומדובר פה בשר של נקבה, רק אם אומרים שעולת נקבה, רק בעולת נקבה שייך דבר כזה, כי הרי בשלמים למשל, שאפשר להביא נקבה לכתחילה, אם מקטירים את הבשר בחוץ לא חייבים קראת, כי הרי זה לא דבר שמקטירים על המזבח, זה דבר שאוכלים אותו. ומתי חייבים קראת על דבר שמקטירים בחוץ? רק דבר שצריך להקטיר אותו על המזבח. אז חייב להיות שמדובר פה בעולת נקבה. ממשיכה הגמרא, היא אמרת בשלמה כסבר רבי עקיבא, עולת נקבה, אם עלתה לא תרד. אם אתה סובר שרבי עקיבא סובר שעולת נקבה, אם כבר עלתה למזבח, אפילו שזה נחשב פסול, מום, בכל זאת, אם עלתה כבר לא תרד, אז אם כן, זה הולך לפי דעת רבי עקיבא. אני לפי מי הולך את הברייתא הזאת? לפי דעת רבי עקיבא. שרבי עקיבא סובר, תשמע, אמנם לא מקטירים מלכתחילה בשר של עולת נקבה, אז אם כן, לכאורה היה אמור להיות שאם מקטירים את זה בחוץ, לא היו חייבים קראת, אבל מכיוון שאם היו מעלים את הבשר של העולת נקבה על המזבח, לא היו מורידים אותו, אז יש לו כן שייכות להקטרה על המזבח, אז לכן אם הקטירו אותו בחוץ, יהיו חייבים קראת. אלא ימרת, אם עלתה תרד, אבל אם תגיד שרבי עקיבא סובר שבעולת נקבה, אם העלו אותה למזבח, צריך להוריד אותה מהמזבח, המני, אז אם כן, לפי מי ילך הברייתא הזאת, שבשר של נקבה שמקטירים אותו מחוץ לעזרה יהיו חייבים קראת, איך יכול להיות כזה מציאות? אומרת הגמרא, אימה, המעלה מהן בחוץ פטור, תדייק שמי שמעלה מהשליל או מהשליה ומקטיר אותה מחוץ לעזרה הוא יהיה פטור, מאימורי אימן חייב. אבל אם הוא מקטיר מהאימורים של אימם, הוא יהיה חייב. מדובר פה באמת לא בקורבן אולי, אלא בקורבן שלמים. שבקורבן שלמים באמת הבשר של אימן לא מקטירים על המזבח, ולכן אם יקטירו את זה בחוץ לא יהיו חייבים קראת. אבל כאן מדובר על האימורים שזה מקטירים על המזבח, גם שלמי נקבה כמובן. אז אם הוא לקח את האימורים האלה והקטיר אותם מחוץ לעזרה, אז הוא יהיה חייב קראת. שואלת הגמרא, והמהן קטני. כתוב, המעלה מהן. כן, הלשון כאן הייתה, המעלה מהן בחוץ פטור, אז לומדים מזה, המהן קטני ואימן דומיה דידו. כתוב פה המעלה מהן, אז אני מדייק, אימן דומיה כמו הם. הרי מהם, מי שמעלה, זה לא הכוונה שהוא מעלה מהאימורים שלהם, אלא הכוונה שהוא מעלה אותם בעצמם לכאורה. אז גם אימם, למה שתגיד, אם לוקחים את העובר ומקטירים אותו מחוץ לעצמם, אחרי השחיטה, מקטירים אותו מחוץ לעזרה, אז פטורים מקראת של הקטרה מחוץ לעזרה. אבל אימן חייב. בשר של אימן חייב. מה תגיד? פה מדובר על אימורים? הרי זה צריך להיות דומה לשליל והשליה. והרי העובר, לכאורה לא מדובר על האימורים, אלא מדובר על הבשר עצמו. אז כמו שהעובר מדובר על הבשר עצמו, ככה גם על אימן מדובר על הבשר של אימן. אומרת הגמרא, לא, אפשר להגיד, אליהם המעלה מאימוריהן בחוץ פטור. אם אחד מעלה מהאימורים של העובר, הוא לוקח את העובר, לוקח את האימורים, את היותר את הכבד של העובר, ואת שתי הכליות של העובר, הוא מקטיר אותם מחוץ לעזרה, בכל זאת הוא יהיה פטור מקראת. אבל אם הוא לוקח את האימורים של אימן, של קורבן שלמים, שראוי להקטיר אותו על המזבח, הוא מקטיר אותו מחוץ לעזרה, על זה הוא באמת יהיה חייב קראת. עד כאן השיעור על דף למד ה'.